אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
סערה גיאו-מגנטית חזקה והרסנית עשויה לפגוע בכדור הארץ בקרוב, בעשור הבא או במאה הבאה, כך קובע דוח חדש של ה-US Geological Survey. מדוע הסערה גיאו-מגנטית צפויה לקרות ולמה היא תגרום לנו? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל הענייני מדע והידע, וגם אתמול ג' בתשרי צום גדליה, תענית לציון רצח גדליה או גדליהו בן אחיקם, שהיה נציב על יהודה בימים של אחר החורבן, חורבן בית המקדש הראשון, בתחילת המאה השישית לפני הספירה. ולכן נצטרף אליי ממש בעוד כמה דקות פרופסור דני אורבך, איתו אנחנו נדבר על התנגשויות פוליטיות ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, שיפור בריאותי במצבם של עכברים שסבלו מעודפי שומן באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר, דיאטה באמצעות שינוי גנטי. מחקר שנערך בדרום קוריאה פותח פתח לכך שבאמצעות שינוי גנטי שהיום אפשר לבצע, נוכל כולנו לרדת במשקל, מי שזקוק כמובן לעניין הזה. כתבה מרתקת על כך פורסמה באתר של מכון דוידסון, ועוד בעניין הזה, אבל אלפי שנים לאחור, מתברר שלפני אלפי שנים אנשים גם כן סבלו ממחלות לב, כולסטרול גבוה וטרשת עורקים. כך עולה ממחקר אמריקאי חדש, שבו נבחנו מומיות בטכנולוגיה צריקה חדשנית. אז אנחנו נבדוק כאן האם זה אומר שלא אורח החיים המודרני אחראי לבעיות שלנו, ואפשר להמשיך לאכול את הצ'יפס נוטף השומן, ההמבורגר נוטף השומן, והשומן נוטף השומן שלנו. ועוד עניינים. מעט חלל. הטלסקופ שיציל את כולנו, סוכנות החלל של ארצות הברית, נאסא תשגר לחלל טלסקופ שיוכל לאתר את הרוב המכריע של האסטרואידים שעשויים לסכן את כדור הארץ, כ-90% מהאסטרואידים שיסכנו את כדור הארץ. מדובר בטלסקופ אינפרה אדום, הכוונה היא לתת אדום, לגל שנמצא מתחת לצבע האדום, בעצם סוג של חום, שיאתר אסטרואידים שכותרם גדול מ-140 מטרים. עלות בניית הטלסקופ מוערכת ב-$550 מיליון. הדברים פורסמו בארץ, אנחנו נעסוק גם בזה, וגם בקדיחה באדמה לעומק של 3 קילומטרים באנטרקטיקה. חוקרים אוסטרליים מתכוונים לקדוח 3 קילומטרים באדמת אנטרקטיקה הקפואה כדי להגיע לבועיות קטנטנות שמסתתרות להם בשכבות העמוקות של הקרח כבר מיליוני שנים. כמובן, בסופו של דבר לנתח את הבועיות האלה שככל הנראה ידעו לספר לנו משהו. מה בדיוק? אנחנו מיד נברר. וגם נעסוק בשאלה האם שימוש מבוקר בחומרים פסיכדליים עשוי לסייע לסובלים מדיכאון או לנפגעי טראומה. גם בכך נעסוק, וגם במטוס חדש, שימו לב, שיאפשר לנו להגיע מלונדון לסידני ב4 שעות. מטוס שפועל באמצעות מנוע רקטי חדש שיהיה מסוגל להביא את המטוס למהירות עצומה של 5.4. מיד, האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני אלעד זוהר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להיות איתנו גם בשידור חי וגם להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן, ואנחנו גם בספוטיפיי. אז בואו נתחיל כבר מהעניין הראשון שלנו. אנחנו עוסקים במומיות שנמצאו, מומיות שמוערכות לפני בין 700 לפני הספירה ל-1500 שנה. שימו לב, גם לפני אלפי שנים אנשים סבלו מכולסטרול גבוה, מעורקים סתומים וממחלות לב, כך קובע מחקר חדש. במסגרת המחקר שנערך ביוסטון בארצות הברית נבדקו מומיות, ונמצא באותן מומיות נמצאו סימנים רבים לסתימת עורקים, לאותן בעיות שאנחנו מכירים ובדרך כלל מאשימים את אורח החיים המודרני. המומיות הן מאזור צ'ילה, והן מוערכות מתוארכות ל-700 לפני הספירה עד ל-1500 לפני הספירה. דברים פורסמו באתר וואלה. אז אם כבר אז היו בעיות לב, אולי זה באמת לא קשור לאוכל המעובד והמודרני שאנחנו אוכלים כל יום? אני רוצה לומר שלום לדוקטור אייל בן אסא מהיחידה לקרדיולוגיה פולשנית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום.
שלום לך דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, אני מקווה שבסדר גמור. מה שלום המומיות, או בשורה התחתונה, אם נתחיל את השיחה הזו מהסוף, האם זה אומר שאפשר לאכול הכל? כי אם בעבר היו מחלות לב, ואז התזונה הייתה שונה, פחות מעובדת, זה אומר שהתזונה המודרנית לא אחראית לכך?
לא, לא, בוודאי שלא. זה באמת מעניין לראות איך אנחנו מסתכלים על מומיות, ומנסים ללמוד על מה קורה איתנו היום, ואיך העורקים שלנו היום מתנהגים. זה לא נמצא לגמרי חדש, כי כבר לפני עשור בערך, ואפילו לפני 100 שנה שמצאו בראשונה את המומיות, התחילו וראו שבעצם יש להם הסתיידויות בעורקים. המחקר הזה הוא חדש, הוא השתמש בטכניקה מאוד חדשנית, וגילה שני דברים מעניינים. אחד, גילה את הרשת בשלבים המוקדמים שלה, בניגוד להסתיידויות שזה שלבים מאוחרים יותר, והשני, שהוא גילה את הטרשת במומיות שהם לא ממלוכה או כהנים, כך שהחוקרים פה אומרים, בעבר חשבנו שטרשת במומיות היה רק בכהנים, שאכלו אוכל אולי לא בריא, כי היה להם יותר כסף, אבל כאן הם אומרים שזה גם אולי דייגים, עשינו שהיה להם התחלה של טרשת.
טוב, זה כמובן מאוד מסכן, ועוד מעט נדבר גם על הטכנולוגיות החדשניות שבאמצעותן הגיעו למסקנות האלה, אבל באילו מומיות מדובר? בני כמה היו האנשים האלה שנחקרו?
אני רוצה לדבר, אנחנו נדבר קצת על המומיות, כי זה מאוד מעניין, אבל כן. נוכל לדבר גם עלינו, אולי לא נחכה 4,000 שנה עד שנשמור עלינו ונעשה סיטי בתור מומיות,
כן.
ולנצל את השיחה גם איך אנחנו היום שומרים על עצמנו, אבל המומיות האלה הם משהו בסביבות 4,000 שנה, אחת ממצרים ואחרות מפרו ומצ'ילה. אני הייתי צריך לקרוא ולהבין באמת שהיו מחקרים קודמים על מומיות, וזה מחקר שמשתמש בטכניקה קצת אחרת, אבל עדיין לפני 4,000 שנה היה עדות לטרשת עורקים, ואנחנו כנראה לא נוריד לגמרי את הסיכון בתזונה. לתזונה יש משמעות חשובה מאוד, גם היום וגם לפני 4,000 שנה, ואנחנו לא יכולים לאכול מה שאנחנו רוצים, כמו שאמרת בהתחלה. אנחנו צריכים לשמור עלינו, אבל תזונה זה לא הדבר היחיד שיכול לגרום לטרשת עורקים. וגם בעבר, אוכלוסיות מסוימות היו חשופות לתזונה לא בריאה. אז זה יכול להסביר למה למלכים, מומיות וכהנים, יהיה טרשת עורקים, אבל לאנשים שהם מעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, אני חושב שצריך לחשוב על דברים אחרים, בין אם הם גנטיקה, שגם בעבר וגם היום יש לה השפעה חשובה, ולכן אנחנו רואים אנשים שגם שהם רזים ופעילים ואוכלים כמו שצריך, ועדיין אנחנו יכולים לראות אותם מגיעים עם אירועים לבביים, בטרשת, ואז אנחנו מבינים שלגנטיקה יש השפעה חשובה לא פחות מהתזונה. ודבר שני, יש כל מיני השערות, מה היה בעבר, האם היו חשופים יותר לזיהומים כרוניים ודלקת כרונית יכולה לעשות את הרשת, האם אשן ממדורות, כך אומרים גם פה בחוקרים, היה חלק מהסיבה. אני לא חושב שבאמת נמצא את העובדה למה זה קרה, אבל זה מעניין לראות שטרשת עורקים היא לא מחלה שהומצאה במאה ה-20, היא בוודאי הוחמרה כאשר התחלנו לאכול מזונות עתירי שומן ולהתעמל פחות, ולכן אני חושב שזה מאוד מעניין ללמוד מזה, שתזונה היא מאוד מאוד חשובה, אבל היא לעתים לא מספקת, וכדאי לשים לב לעצמנו, בטח ובטח אם יש כאבים בחזה, או אם יש היסטוריה משפחתית, וגם אם אנחנו שומרים על התזונה, עדיין יכול להיות שתהיה לנו תרשתות.
אז אוקיי, אז אם כבר הזכרת את התופעה הזו, את המחלה הזו, מה היא כוללת? מה קורה בגוף שלנו כשיש תרשת עורקים?
תרשת עורקים זה מהלך שמתחיל מגיל מאוד צעיר, בטח במאה ה-20, כבר באנשים בגיל 16-18 אפשר לראות שקיעה של מה שאנחנו קוראים הקולסטרול הרע בדפנות העורקים שלנו. זה מתחיל כשקיעה שקלה, אבל עם הזמן השקיעה הזאת היא קורית לתאים של מערכת החיסון, ושקורית לתאים אחרים מהעורק, ולאט לאט התהליך הזה שמתחיל בדופן הולך ומתאבד, והוא גדל על חשבון חלל העורק. בנקודה מסוימת הוא יכול או לייצר מאוד את חלל העורק, או להפוך להיות כל כך פריך בגלל הדלקת שבתוכו, שיכול ממש להיקרה, ליצור קריש דם שבבת אחת יחסום את העורק. כך או כך, הוא יכול לגרום לפגיעה בזרימת הדם אל האיבר שאותו עורק מספק, וכמובן אם אנחנו מדברים על העורקים הכליים שמלינים את הלב, אנחנו מדברים על התקף לב, okay. או על כאבים בחזה שיכולים להפוך להתקף לב, ואת התהליך הזה במשך שנים למדנו, והיום אנחנו יודעים להתמודד איתו מאוד יפה, בייחוד על ידי שיפור של מניעה, טיפול כמו שצריך על ידי תזונה והורדת גורמי סיכון, אבל גם היעילות שלנו בטיפול מהיר כאשר כבר קורה נזק והתקף לב, אנחנו יודעים לצנתר, אנחנו יודעים למנוע ולטפל במצבים חריפים גם כן. ולכן אנחנו הורדנו את התחלואה הקרדיאלית בישראל, ואם בעבר מחלות לב היו הסיבה העיקרית לתמותה, אני חושב שעכשיו סרטן עקף אותנו, ואני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל לפחות אנחנו יש לנו עדות לזה שאנחנו מתנים ברפואה טובה למחלות לב בישראל.
אוקיי, אז לסיום אני אשוב לנקודת ההתחלה, אז זה לא אומר שמעכשיו אפשר לאכול הכל, במיוחד אוכל מעובד או עתיר שומן, רק אם מצאנו שבקרב מומיות כן היו, או באותה תקופה גם כן היו מחלות לב וכלי דם דומות.
לא, זה לא אומר את זה. זה לא אומר את זה בכלל. זה נחמד שאפשר להסתכל ולעשות סיטי, או במקרה הזה ספקוסקופיה למומיות, אבל זה יפה ללמוד שהמחלה הזאת הייתה קיימת גם בעבר, ואני מניח שבעבר אנשים שאכלו בצורה לא תקינה סבלו יותר מטרשת עורקים, ואנחנו גם רואים את זה במומיות שבאו ממעמדים סוציו-אקונומיים גבוהים.
טוב, אז תודה רבה לך על השיחה, דוקטור אייל בן אסא, מהיחידה לקרדיולוגיה פולשנית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה רבה.
בבקשה.
שלום לכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום אנחנו עוסקים בשלל ענייני מדע והידע, אבל הצטרף אלינו פרופסור דני אורבך, שהוא היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מדברים איתו על התנגשויות פוליטיות. אתמול רבים צמו צום גדליה. אולי נתחיל באמת מללמוד באמצעותך מי הוא היה ומדוע הוא נרצח?
בשנת 586 לפני הספירה, okay. ירושלים נכבשת על ידי הבבלים, בית המקדש נשרף, זה קורה אחרי מרד. הצבא הבבלי המנצח מגלה את האליטה הפוליטית של העם בראשות המלך צדקיהו לבבל. והוא משאיר אנשים, כנראה רוב העם נשאר, אנשים שהם במעמד יותר נמוך, מה שנקרא קורמים ויוגבים, כלומר עיקרים. והוא מעמיד כסוג של מנהיג בחסות הבבלים, אדם בשם גדליהו בן אחיקם, ככל הנראה הוא היה סוג של שר.
זאת אומרת, נציג של השלטון, שהיה אמור להיות אחראי על מה שקורה פה, לאחר הגלות.
הוא היה כנראה שר, אם אפשר לקרוא לזה במונחים מודרניים, לממשלה של המלך צדקיהו, והוא התנגד כנראה למרד בבבלים. ולכן הבבלים מינו אותו כסוג של שליט על מי שנשאר בארץ. הוא הצליח למשול רק חודשיים.
פחות תפס. מה, כי ראו בו כסוג של בוגד, כמי שהתנגד למרד?
אין לנו שום מושג מה הייתה דעת הקהל של העם הפשוט. אני חושב שאנשים היו יותר עסוקים בלשרוד בשלב הזה, אם אתה היית מפשוטי העם, מאשר להתעסק הפוליטיקה הגבוהה. אבל לפי המסורת נותנת תאריכים שונים, א' בתשרי, ג' בתשרי, מגיע אליו אדם בן דוד, ממשפחת המלוכה, בשם ישמעאל בן נתניה. מזהירים אותו שזה איש מסוכן. מי שהוא מפקד הצבא שלו, יוחנן בן קרח, מזהיר אותו להיזהר מהאיש הזה, ויוחנן, סוג של הרמטכ"ל של גדליהו, אומר לו, אני חסל אותו, אני יכול לחסל אותו בשקט. אבל הוא אוסר עליו לעשות את זה, ואותו ישמעאל מגיע אליו ופשוט רוצח אותו ואת כל האנשים שאיתו, לרבות הבבלים שנמצאים איתו.
וואו.
זה כנראה היה בכנוניה עם מלך בני עמון, שככל הנראה רצה למנות את אותו ישמעאל, שכאמור הוא מבית דוד, כבעל ברית ביהודה.
אבל... זאת אומרת שזו גם הייתה מלחמה בין שושלות, וגם האיש הזה לא בא טוב. לציבור.
יותר קנוניה. על הציבור אנחנו לא יודעים.
כן, נכון, נכון, אתה תיקנת אותי.
מה שאנחנו כן יודעים זה שהציבור ברח. כלומר, ברגע שלא רק דליה נרצח, אלא גם כל הבבלים שהיו איתו נרצחו...
רגע, אז מה הייתה המטרה של הרצח? אנחנו מיד נעסוק בשאלה המהותית ביותר, האם באמת הרציחות הללו משיגות את המטרה שלהן. במקרה הזה, מה הייתה המטרה והאם היא הושגה?
אנחנו יכולים רק לנחש. הדבר הסביר ביותר זה שישמעאל רצה לתפוס את השלטון, ולהקים מחדש שלטון אנטי-בבלי, כנראה בשיתוף פעולה עם עמון.
כן.
אבל זה לא עבד, לא הייתה לו תמיכה, והוא ברח, ברח לעמון למעשה. ועכשיו האנשים שחיים בארץ מפחדים מהנקמה של הבבלים. מכיוון שישמעאל רצח גם את כל הנציגים הבבלים שהיו עם גדליהו, ולכן אנשים פשוט התחילו לברוח. אז זה לא רק שלא השיג את המטרה, זה הרס למעשה את הכל, זה מוטט את המבנה הפוליטי שהיה, אז אף אחד לא הרוויח מזה.
אז מדוע הוא זכה לצום? זה לא, ודאי לא היה הרצח הראשון בתקופת המקרא וכולי. איך זה שהוא דווקא זכה ליום כזה?
הוא זכה לצום מכיוון שזה אירוע אסוני בתולדות העם היהודי. זה למעשה מוטט את המבנה הפוליטי היהודי האחרון שהיה בארץ ישראל. אמנם בחסות הבבלים, אבל התחיל להתגבש פה סוג של ישות יהודית מחדש. גדליהו קרא לאנשים שברחו מהבבלים להתחיל לחזור, אמר להם, יש שלום.
זה ממש היה תחילת שיקום לאחר... שיקום. וואו.
בחסות הבבלים.
הרס הבית הראשון, כן, רובן הבית.
וזה התמוטט לגמרי.
וואו.
ולא רק שהשיקום נעצר, אלא שכל ההישגים שהושגו נמחקו, ולמעשה הכל נהרס.
טוב, אז שכנעת אותי שזה נכון היה. לייסד צום סביב האירוע הזה.
במבט היסטורי, כן.
ושוב, אנחנו נעסוק בשלל מקרים שבהם מנהיגים פוליטיים נרצחו. במקרה הזה אתה אומר שלא ברור אם המטרה הושגה או לא, אבל זו הסתה.
המטרה בוודאי לא הושגה כי ישמעאל לא תפס את השלטון.
כן. אז בוא נדבר באמת על רציחות פוליטיות. האם בדרך כלל הן משיגות את המטרה?
יש מין סוג של מיתוס. שרציחות פוליטיות לא משפיעות על ההיסטוריה. זה לא נכון, זה מיתוס שגוי. רציחות פוליטיות הרבה פעמים יש אפקט מאוד חזק על ההיסטוריה, אבל זה לא תמיד מה שהמתנקש היה רוצה להשיג. מכיוון שאנחנו יודעים שהעולם הוא מערכת כאוטית, אירוע שאתה מחולל יוצר שרשרת של סיבות ותוצאות.
אתה אומר שזה ודאי גרם לשינוי כלשהו. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמשהו קרה.
הרבה פעמים.
ומשהו קרה, כן, ולכן... יש איזשהו שינוי, אנחנו גם נדבר על רצח רבין,
בוודאי.
כי אני שמעתי כל מיני אנשים שטוענים שלל טענות, האם זה השיג את המטרה של לשמה, כמובן הרוצח ביצע את המעשה הנורא, או לא וכולי, אבל אתה אומר שבכל מקרה אפשר להתעלם העובדה שמשהו קרה פה,
כן.
וההיסטוריה מוסטת,
הרבה
לאיזשהו
פעמים.
כיוון.
במקרים כן. מסוימים, במקרים רבים. הנה למשל הרצח של לינקולן.
כן.
הרצח של הנשיא אברהם לינקולן,
אז בוא ספר לנו מעט על הרצח למי שלא יודע מדוע הוא נרצח, באילו נסיבות?
בין 1861 ל-1865
כן.
מתחוללת בארצות הברית מלחמת אזרחים בין הצפון לבין הדרום. הסיבה למלחמה הזאת זאת שאלת העבדות. הוויכוח על העבדות היותר מסובך מסתם מתנגדים ותומכים, לא ניכנס לזה. הנקודה היא שהצפון והנשיא לינקולן זוהה עם מתנגדי העבדות. לקראת סוף המלחמה לינקולן מבטל את העבדות בכל ארצות הברית, ולמעשה מביס את הדרום. הדרום מובס בקרב, הדרום נכבש.
זה כרוך גם בהחלטה פוליטית וגם בממש מלחמה.
בוודאי.
כן.
בסוף המלחמה, אפריל 1865, שחקן תיאטרון מאוהדי הדרום, ג'ון ווילקס בוט, מצליח לרצוח את לינקולן בתיאטרון פורד בוושינגטון.
הוא היה שחקן תיאטרון הרוצח?
הרוצח היה שחקן תיאטרון.
אם כן, יצא מרצע מן השק גם השחקנים לא חפים מהדבר הזה?
לא חשדו בו. הוא הסתובב בתיאטרון, והוא שיחק בתיאטרון הזה הרבה פעמים, אז הוא גם מכיר אותו.
שחקן, אתה יכול להחליף דמויות, ברור.
והוא ירה בלינקולן בתא, ואז קפץ על הבמה, וצעק לקהל, זה יהיה דינם של כל העריצים, בלטינית. שזה
תיאטרלי באופן טבעי.
לפי המסורת, מה שאמרו הרוצחים של יוליוס קיסר.
אה, וואו.
כן, כמובן שהקהל שהיה לו השכלה קלאסית באותה תקופה הכיר את זה היטב. זה נועד להשיג את האפקט הדרמטי. הוא כמובן בוף עצמו נתפס מאוחר יותר, הוא ברח, נתפס מאוחר יותר והוצא להורג ועם משתפי הפעולה שלו. אבל הנקודה היא שהרצח מאוד פגע בדרום. מכיוון שהאג'נדה של לינקולן, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל האג'נדה של לינקולן בכל הנראה למה לעשות אחרי המלחמה, הייתה מתונה יחסית. לבטל את העבדות, אבל לעזור אולי קצת לעבדי המשוחררים, אבל לא יותר מזה. הוא רצה להשיב את הדרום לתוך הייחוד בסופו של דבר. אבל אחרי רצח לינקולן, הזעם על הרצח, העלה לעמדות כוח אנשים קיצוניים יותר, מהמפלגה הרפובליקאית, המפלגה של לינקולן,
כן.
שהם רצו לחלוטין לפרק את הדרום ולשים את הדרום תחת משטר צבאי ולשים את השחורים, את העבדים המשוחררים בעמדות כוח פוליטיות. כלומר, אם הרצח רצה, רוצח רצה לנקום את נקמת הדרום או לסייע לדרום, הוא השיג בדיוק את ההפך. לפחות למספר שנים הרפובליקאים הקיצוניים עלו לעמדות מפתח והצליחו להשליט מדיניות הרבה יותר נוקשה, הרבה יותר אנטי דרום מאשר מה שלינקולן עצמו תכנן.
טוב, אז זו דוגמה אחת, ואתה אומר שבאופן כללי, כמובן קשה מאוד להכליל או לסרטט איזשהו קו בין הנקודות האלה, שינוי כן קיים, לא תמיד על פי ההזמנה במרכאות, או על פי מה שהרוצח קיווה שיקרה.
בדיוק.
אז בוא כבר נתמודד עם השאלה שהיא קרובה יותר לליבנו, האם רצח רבין יצר את השינוי שלא ייחל הרוצח?
התשובה שלי היא בעיקרון כן, אבל כן מסויג. כי אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד מורכב. רצח רבין השיג שני אפקטים שהם היו אפקטים סותרים. מצד אחד רבין היה על סף להפסיד בבחירות. אנחנו לא יודעים לפי הסקרים באותו הזמן, ואנחנו יודעים שסקרים הם לא תמיד אמינים, והיה עוד זמן עד הבחירות, אבל זאת הייתה תמונת המצב בזמן הרצח. העצרת למעשה תוכננה על ידי רבין כסוג של מתקפת נגד. ניסיון להחזיר את המומנטום לידי הממשלה, ושוב אנחנו לא יודעים אם זה היה עובד, או לא יכול להיות שזה היה עובד. הרצח יצר באופן טבעי גל של סימפתיה זמנית למחנה של רבין, פרס היה יכול לנצח את הבחירות בקלות בעקבות הרצח. הבחירות האלה הופסדו בגלל שרשרת טעויות שלא תאמן מצד פרס המפלגת העבודה. אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה. הנקודה היא שדווקא הרצח סייע למפלגת העבודה האלקטורלית ולא הפוך. הם לא השתמשו בזה כמו שצריך. אבל זה עניין אחר. אבל לרצח היה גם אפקט הפוך ומנוגד. והוא לדעתי האפקט החזק יותר. מערכת אוסלו, שהייתה מערכת שעמדה על קראי תרנגולת ממילא, הייתה מבוססת על אמון מאוד מאוד עדין, שהיה גם מלווה באיבה, אבל היה סוג של אמון מסוים בין רבין להנהגה הפלסטינית. למרות התאוב ההדדי שהיה במקביל לאמון הזה, רבין נתפס בעיני הפלסטינים כמנהיג ישראלי שמספק את הסחורה. אני חושב שאחרי רצח רבין נעלם האדם היחיד שאיכשהו באופן מוגבל הצליח לשלוט במערכת המאוד מאוד מורכבת הזאת של היחסים עם הפלסטינים אחרי הסכם אוסלו. כשהאדם הזה נעלם, זה סייע מאוד לקריסה של ההסכם, ביחד כמובן עם הרבה מאוד גורמים אחרים. עכשיו אני חושב שיש פה לקח מעניין. התנגשויות פוליטיות בדרך כלל עובדות כשלאדם שמתנגשים בו אין תחליף ברור. וזה קורה לא תמיד אם אנחנו מתנגשים באדם הבכיר ביותר. זה קורה אם אנחנו מתנגשים במישהו שבתוך הרשת שלו עומד באיזה עמדת מפתח, מחזיק קשרים עם הרבה מאוד אנשים, מחזיק ביחד מערכת מורכבת שבלעדיו אותה מערכת יכולה להתפרק.
נכון, כי באינטואיציה שלנו באמת כל אדם הוא בר החלפה, או אפשר להחליף אותו באותו, באדם שיש לו אג'נדה דומה וכולי, אבל אתה אומר ש, שלא תמיד אפשר להחליף את האנשים, יש כאלה שנמצאים באיזושהי נקודה של איזון עדין בין הדברים.
תראה, לבן אדם בתוך מערכת פוליטית או צבאית או כל מערכת אחרת, יש תמיד למעשה שני תפקידים מקבילים, אחד רשמי ואחד לא רשמי. יש נגיד בכל צבא את התפקיד הרשמי של הרמטכ"ל. רמטכ"ל חס וחלילה מת או נרצח, אפשר למנות רמטכ"ל אחר לתפקיד הרשמי, זאת לא בעיה, עושים את זה תוך דקות. אבל לאדם בתוך מערכת יש גם תפקיד לא רשמי. מי שלמשל נמצא, אם אנחנו משתמשים באותה מטאפורה של צבא, יש לו קשרים מצוינים עם כל המפקדים שהם בדרך כלל לא משתפים פעולה זה עם זה, והוא מצליח להפוך אותם לצוות של עבודה משותפת באמצעות כל החברים שיש לו בכל המקומות, כלומר רשת קשרים לא רשמית. לא תמיד זה האדם בתפקיד הבכיר ביותר.
לפעמים זה...
ואם אנחנו מסירים את האדם הזה שמחזיק תפקיד חשוב ברשת לא רשמית, אז התנגשות יכולה להיות מאוד מאוד אפקטיבית, שעושים היום סיכולים ממוקדים נגד ארגוני טרור בצבאות מודרניים, הרבה פעמים משתמשים במדע חקר הרשתות, בדיוק כדי לחפש את אותו האדם שההורדה שלו יכולה לפגוע קשה ברשת. זה לא תמיד האדם בתפקיד הבכיר ביותר.
זו הבחנה מרתקת, אנחנו נעצור כאן. ממש עוד מעט נדבר על ניסיונות להתנקש בחייו של היטלר, שאנחנו, גם כשמספרים את הסיפורים האלה, אנחנו שוב ושוב מתבאסים שלא הצליחו, שאף, זה לא עבד בשום מקרה. והיו כמה כאלה, אתה מומחה לעניינים האלה, ונעסוק בעוד התנקשיות. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שערה גיאו-מגנטית חזקה והרסנית עשויה לפגוע בכדור הארץ בקרוב. כך קובע דוח חדש של ה-US Geological Survey, ופורסם בספייס וודר. השערה הגיאו-מגנטית צפויה לגרום להפסקות חשמל, תקלות לוויין ועוד, וזה אמור לקרות ממש בעשור הבא, או במאה הבאה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור לאון אופמן מהמחלקה לגיאו-פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בנאסה, שלום לך.
בוקר טוב.
רגע לפני שנבין למה זה עשוי לגרום, מהי שערה גיאו-מגנטית? זאת אומרת, מה קורה בכדור הארץ?
למעשה זה שערה שמגיעה מהשמש, וחלקיקים טבעיים ושדות מגנטיים שמגיעים במהירות עצומה מהשמש ופוגעים במעטפת השדה המגנטי של כדור הארץ, ויוצרים הפרעה חזקה מן גל צונאמי ענק בתוך השדה המגנטי, וכך יוצרים הפרעות של זרמים ושדות שמשתנים בעוצמה גבוהה, ומסרים זרמים בתוך כל המכשירים החשמליים או חוטי חשמל. וברגע שהשערה הזאת מגיעה לעוצמה גבוהה, אז היא כמובן יכולה לגרום להרס של אותן המערכות החשמליות.
זאת אומרת, חלקיקים, ככל הנראה טעונים וכולי שמגיעים אלינו מהשמש, שהוא מפרים את האיזון או משנים את השדה המגנטי של כדור הארץ ויוצרים בלגן, זה משהו שהוא מסוכן לנו?
הפגיעה היא בעיקר במערכות חשמל. למשל, השערה שקרתה ב-1921, שזה למעשה הנושא של אותו מאמר, אותו מחקר, היא הייתה באותה עוצמה גבוהה שגרמה לשריפות בתוך, אז היו מערכות טלפון וטלגרף, והיא גרמה לשריפות במערכות האלה ופגעה בתשתיות של החשמל שהיו קיימות אז. כמובן שהיום התשתיות הרבה יותר מפותחות, מערכות חשמל, מערכות אלקטרוניות, לוויינים, GPS וכולי, שכולם רגישים לפגיעה מהסוג הזה, ואם שערה בעוצמה כזאת תגיע היום, היא תגרום הרבה יותר נזק, מכיוון שהיום, בניגוד ל-1921, או שערה דומה גדולה שקרתה במאה ה-19, שגם כן גרמה לנזקים במערכות הטלגרף, אז היום הפגיעה תהיה הרבה יותר משמעותית, מכיוון שאנחנו יותר נסמכים על טכנולוגיות שמוססות על חשמל ו מכשירים אלקטרוניים, גם על כדור הארץ וכמובן גם בחלל.
זאת אומרת שתיאורטית יבוא יום ובו לא נוכל להעלות סטורי לאינסטגרם בשל מתקפת חלקיקים מהשמש.
כן, זה תהיה אחד התופעות, אבל מעבר לכך יש פה עניין של כמובן בטיחותי של תנועת מטוסים למשל, שלא תוכל להתבצע בצורה בטוחה מכיוון שלא תהיה תקשורת, או מערכות רגישות אחרות שיפגעו, מערכות צבאיות, לוויינים שמשמשים לחיזוי מזג האוויר וכולי שיכולים להיפגע, וכמובן אסטרונאוטים שנמצאים בחלל. לונה הפגיעה יכולה להיות הרבה יותר ישירה, למשל בתחנת החלל, מסערה כזאת.
וואו, אז יש מה לעשות כנגד סערה כזאת? זאת אומרת, אפשר לבוא עם מגנט מאופח ולשלוח את החלקיקים בחזרה אל השמש?
אין מה לעשות באופן מעשי, אבל אפשר כמובן להתכונן לסערה כזאת בעזרת, אם יש לנו חיזוי, למשל, כמו בסערות שקורות על כדור הארץ באטמוספירה, ברגע שיש לנו את החזית, אז אנחנו יודעים איך להתכונן, לפנות אזורים מסוכנים, אנחנו מציעים משם את הספינות וכו'. אז כאן יש אפשרות של חיזוי שכרגע מתבצע בעזרת לוויינים של נאסא ולוויינים אחרים. ברגע שיש לנו את החזית שסערה כזאת בדרכה אל מהשמש אל כדור הארץ, אז אנחנו יכולים לסגור מערכות רגישות, אנחנו יכולים למשל לא לטוס מאזורים באזורים מסוימים בכדור הארץ, ששם הפגיעה תהיה כנראה יותר חזקה, למשל באזורים שקרובים לקוצב, לכתבים, ששם יש חדירה הרבה יותר חזקה של החלקיקים הצהובים. בנוסף אפשר להכין את המערכות חשמל מבחינת העומסים וכו'. אם יש עומס נוסף שיגיע מסערה כזאת, אז אפשר להוריד את העומסים במערכת. אז אפשר להתכונן לסערה שהנזקים שיגרום יהיו יותר קטנים.
טוב, זה נשמע משהו שיכול לסכן הרבה מאוד מערכות, לא מאוד מסוכן, לא עשוי לגרום למוות המוני או פגיעה המונית, אלא אם זה באמת משבש מערכת שעשוי בסופו של דבר להוביל לדבר כזה. במשך כמה זמן זה קורה? זאת אומרת, כמה זמן זו סערה כזו?
סערה כזו יכולה להימשך כמה שעות עד כמה עשרות שעות, זאת אומרת, זה לא משהו שנמשך לאורך זמן רב במיוחד. ברגע שהענן הזה של החלקיקים הטעונים והשדות המגנטיים בחלל עובר את כדור הארץ, אז לאחר כמה זמן השדות המגנטיים שמקיפים את כדור הארץ חוזרים חזרה למצב המקורי. אז הנזק הוא למעשה לאורך זמן לא רב, אבל הוא גורם לנזקים שהתוצאה שלהם יכולה להיות זמן רב עד שנוכל לתקן אותם. למשל, אם ייפגעו תחנות חשמל, אז כדי לחזור ולייצר חשמל ולהחזיר את הגנרטורים לפעולה, זה יכול לקחת תקופה ארוכה, אפילו חודשים, אם מדובר במערכות שנפגעו, כמו שקרה בעבר, דרך אגב ב-89 בקוויבק, בסערה מגנטית שהשיתקה את מערכת החשמל של קוויבק בקנדה.
טוב, מסקרן מאוד. כמובן שאם תהיה תחזית מדויקת יותר, נשמח להתעדכן, ודאי כאן בתאגיד השידור הישראלי.
יש מרכז לתחזיות כאלה בארצות הברית, שאוסף מידע מכמה לוויינים ומאבד אותם ומייצר תחזיות כאלה. כמובן שהן עדיין לא מספיק מדויקות, אבל בגדול הן יכולות לחזות כבר היום סערות כאלה בטווח של יומיים לפני שהן קורות.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור ליאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא. תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב.
ואנחנו עוברים מחשש מסערה מגנטית למחקר חדש שיהיה כרוך בקדיחה של 3 קילומטרים באנטרקטיקה. חוקרים מהמחלקה האנטרקטית האוסטרלית מתכננים לקדוח 3 קילומטרים מתחת לפני היבשת הקפואה. במסגרת המחקר המומחים מתכוונים לנתח בועיות קטנטנות שמסתתרות להן בשכבות העמוקות של הקרח כבר מיליוני שנים, בועיות שלטענתם למעשה מעין קפסולות זמן של האטמוספירה של כדור הארץ. אנחנו רוצים ללמוד מפיו או באמצעות שיחה עם פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה אוניברסיטת תל אביב, מה אפשר באמת ללמוד מהבועיות האלה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אם באמת נגיע לבועיות או החוקרים האוסטרליים יגיעו, מה אפשר ללמוד על האטמוספירה?
אז בקרחונים שיש לנו בכדור הארץ, שהיום זה בעיקר באנטארקטיקה ובגרינלנד, שנוצר הקרח, הקרח נוצר משלג. שלג נופל מהשמיים, וכשמגיעים לעומק של אולי 150 מטר של שלג, יש מספיק משקל להפוך את השלג לקרח. ובתוך קרח אתם יודעים שיש בועות של אוויר בפנים. ולכן אם הקרח נוצר לפני מיליון שנה, אז הבועות של בתוך הקרח יש להם את האוויר שהיה באטמוספירה לפני מיליון שנה. אז אם בעדינות פותחים את הבועות האלה ומודדים בדיוק כמה CO2 יש, כמה מתאן יש, אנחנו יכולים לדעת מה היה לפני מיליון שנה, וככל שיורדים לעומק בקרח, חוזרים בזמן.
וואו, זה נשמע כמו מה שהיה בעולם היורה או פארק היורה, רק במקום למצוא DNA של דינוזאור ולייצר פארק מגניב, סתם אנחנו יודעים מה היה הרכב האוויר נכון. או האטמוספירה בעבר.
נכון, וכבר עשינו את זה, אנחנו הגענו לסדר גודל של 800 אלף שנה אחורה בזמן, גם באנטארקטיקה. האוסטרלים רוצים ללכת יותר אחורה בזמן. כאילו, אנחנו מהבועות האלה בתוך הקרח למדנו שבמשך 800 אלף שנה היו עידני קרח בכדור הארץ, כל 100 אלף שנה. האחרון היה לפני 20 אלף שנה, שהיה מינימום ב-CO2 ומתאן באטמוספירה, גם מינימום בטמפרטורה. לפני 20 אלף שנה היה קרחון שכיסה את כל קנדה ואפילו הגיע לניו יורק, עם 2 קילומטר של קרח מעל ניו יורק, וכל 100 אלף שנה היו לנו עידני קרח שהולכים אחורה.
אז אולי נוכל ללמוד באמצעותך, מה הקשר בין עידן קרח לבין ההרכב של הגזים באטמוספירה או באוויר?
אז הגזים האלה שאנחנו מוצאים אלה גזי חממה, שמדברים עליהם היום, על העלייה באטמוספירה. הם גזים שבולעים את החום שנפלט מכדור הארץ, ומעבר אנחנו רואים שתקופות קרות היו תקופות עם מינימום של הגזי חממה באטמוספירה של כדור הארץ, ודווקא תקופות חמות היו עם המקסימום. והיום הגזי חממה שאנחנו מודדים לא בבועות, אנחנו מודדים אותם באוויר, הם הכי גבוהות לפחות מ-800 אלף שנה. והאוסטרלים רוצים לבדוק אם אנחנו הולכים אפילו יותר רחוק אחורה, אם היו תקופות כמו היום שיש לנו... היום ביחידות של ה-CO2 זה 400 PPM, המקסימום שהיה ב-800 אלף שנה היו 300. אז האם היו תקופות לפני 800 אלף שנה, שהיו גם ריכוזים גבוהים באטמוספירה כמו שרואים היום? כנראה שלא, מפני שלא היו בני אדם אז, ואנחנו די בטוחים שהעליות שאנחנו רואים היום, לפחות 100 שנה, זה כתוצאה מפעילות שלנו כאן בכדור הארץ.
לא, מעניין, זאת אומרת שהפעילות שלנו היא דוחה את עידן הקרח?
בדיוק, האמת היא שמהנתונים מהמאה ה-19 ו-18 שמסתכלים על הטמפרטורות, אז היה איזושהי נטייה קטנה לירידה של טמפרטורה של כל כדור הארץ, ובעוד 80 אלף שנה היינו צריכים להיכנס לעוד עידן קרח. היינו במקסימום לפני 20 אלף שנה, כל 100 שנה זה חוזר, אז היינו באיזושהי ירידה לכיוון של עידן קרח, ואז הגיעה מהפכה התעשייתית, ושינינו את הכיוון וגרמנו עכשיו לעלייה של גזי חממה וחוזרים להתחממות.
זה אומר שאולי פעלנו נכון בכך שזיהמנו ופגענו בכדור, בכך דחינו את עידן הקרח.
אם היינו עשינו את זה ממש לאיזון של הטבע, אבל אנחנו שברנו את האיזון הזה ואנחנו הולכים מהר מהר מאוד לכיוון ההפוך, להתחממות, אז אני חושב שלא.
אוקיי, אבל מסקרן מאוד. איך אגב קודחים 3 קילומטרים באדמה? זאת אומרת, מה?
זה כמו קידוח נפט, שיש איזה קידוח של אולי 10 סנטימטר רוחב, ונכנסים לתוך הקרח. עכשיו, אי אפשר כל 3 קילומטר, אז עושים בחלקים של כמה, אולי 10 מטר כל פעם, מוצאים את הקרח, ואז נכנסים שוב, עוד 10 מטר, שומרים אותם באיזשהו מעבדה בחוץ, חייב להיות מתחת לאפס, מפני שזה קרח, אז עובדים במעבדות בשטח באנטארקטיקה, שזה מינוס 25 מעלות, ובסוף שמים אותם בתוך איזשהו קונטיינר, מקרר ענק, ושוכרים אותם או לאירופה או לארצות הברית, או במקרה הזה לאוסטרליה, ושם יש להם איזשהו חדר מקרר גדול, ששמים את כל הדוגמאות, ואז עושים את המחקר עליהם שנים.
וואו. טוב, אז אנחנו נחזור על הידיעה. בקרוב חוקרים מאוסטרליה יקדחו 3 קילומטרים באנטרקטיקה, והנה הבנו באמצעות פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה מאוניברסיטת תל אביב, שהבויות האלה הן למעשה קפסולות זמן של האטמוספירה, באותה תקופה שבהן נוצרו, בעצם קרח הוא לוחד את האטמוספירה, גם בלי שנתכוון לך. וואו, זה מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור קולין פרייס.
בבקשה, בוקר טוב.
תודה לך, ואנחנו חוזרים להיסטוריון הצבאי, מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור דני אורבך. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. בוא נדבר על הרצח הפוליטי או ההתנקשות הכי מוצלחת של אל-קאידה.
זאת הייתה התנקשות שהתבצעה כמה ימים לפני 11 בספטמבר. ובגלל ש-11 בספטמבר הוא אירוע כל כך מפורסם, לא מדברים עליה.
מעניין.
אל-קאידה היו באותו הזמן באפגניסטן. בין לאדן תמך במשטר הטליבן, הוא היה המשטר שנתן לו חסות. והאויב העיקרי של משטר הטליבן היה אדם בשם אחמד שאה מסעוד. מאוד קריזמטי, מנהיג אסלאמי מתון, התנגד לקיצוניות של הטליבן, והוא נחשב גיבור מלחמה באפגניסטן, כי הוא הוביל את ההתנגדות לברית המועצות. קראו לו האריה מפנצ'יר, על שם העמק שהוא הגיע ממנו. והוא החזיק את מתנגדי הטליבן ביחד בכוח אישיותו. באפגניסטן קשרים אישיים בין מנהיגים הם מאוד חשובים. לא בירוקרטיה רשמית, זה לא מעניין אף אחד. ואל-קאידה הצליחו להתנקש בו באמצעות שני מתנקשים שהתחזו לעיתונאים, שריינו אותו לצוות טלוויזיה, והם הצליחו להרוג אותו, וכך מאוד מאוד פגעו באחידות ובגיבוש של אותה ברית רופפת של מתנגדי הטליבן.
טוב, אתה הזכרת שחקן שהיה, שרצח, ואנחנו פה מדברים על אנשים שהתחזו לעיתונאים, זה נשמע שזו הדרך. זאת אומרת, צריך לחשוד בכל אדם סביבך שהוא שייך לאיזשהו מדיום.
כשאתה מנהיג גרילה, כן, רצוי.
כן.
או מנהיג פוליטי שנוי מחלוקת.
יש אגב, טוב, אנחנו נתמקד בזה גם בתחילת השעה הבאה, אבל מה הדרך הטובה ביותר להימנע מרציחות פוליטיות מאלה? תן לנו טיפים כמנהיגים.
הטיפ הכי טוב זה לשבור שגרה.
זהו, אז בואו נדבר על זה ואז נסיים את השעה הזו. מה זה אומר?
התנקשות זה דבר שקשה מאוד לתכנן. היא מבוססת על הרבה מודיעין, על הלוז של המנהיג שמאוד קשה להשיג, ולכן אם המנהיג פשוט משנה את הלוז ברגע האחרון, כל התכנונים...
כל יום הוא משנה את הלוז?
עדיף, כמה שיותר. כן, כמה וואו. שיותר. ואז כל התכנונים האלה יורדים לתמיון. שינויים ברגע האחרון, זאת הדרך הטובה ביותר. הדוגמה הכי גרועה אולי זה רחבם זה אבי, שלא שינה לוז מעולם. תמיד היה באותו מלון, באותו החדר, עם אותו הלוז, מה שמאוד הקל על המתנקשים לרצוח אותו.
נזכיר שר בממשלת ישראל שלא היה מאובטח, נכון? ובפתח חדרו בבית המלון פשוט ירו בו.
כן.
כן, רצחו אותו.
לא היה מאובטח ולא שבר שגרה.
טוב, אנחנו נדבר בתחילת השעה הבאה באמת על אנשים ש... או מנהיגים שכן שברו שגרה והצליחו איכשהו לחמוק מהעניין הזה. נשמע שזה משהו שהוא כמעט שגרתי בהיסטוריה.
לא הייתי אומר שגרתי, אבל זה קרה לא מעט פעמים.
כן, אוקיי. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך 2 שלנו, אז ראשית נספר לכם מי אמר על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. בשעה הבאה נעסוק בשלל עניינים, כמו למשל בנמל התעופה הגדול ביותר בעולם, שהחל לפעול בבייג'ין בבירת סין. 11 מיליארד דולר הושקעו באותו נמל תעופה שצפויים לעבור בו מדי שנה 100 מיליון נוסעים. וגם נדבר על מטוס חדש שבאמצעותו אפשר יהיה להגיע מלונדון לסידני ב4 שעות. וחומרים פסיכדלים שחוזרים אלינו מדי פעם בכל מה שקשור לטיפולים באנשים שסובלים מדיכאון ומפוסט טראומה. שוב, נענה על השאלה, ככל הנראה יש משהו בטיפולים האלה, כי אנחנו מקבלים דיווחים עליהם מדי פעם, על הקשר בין אותם חומרים לבין טיפול שיכול לסייע לאנשים שסובלים מדיכאון ומפוסט טראומה.
שלושה. שלושה שיודעים.
סידני בארבעה שעות, תודה לכם. זה התאפשר בזכות מנוע רקטי חדש שיהיה מסוגל להביא את המטוס למהירות עצומה של 5.4 מ"ש. מיד על המנוע המסקרן של חברת ריאקשן אנג'יינס. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם אתמול ג' בתשרי צום גדליה, תענית לציון רצח גדליה ובן אחיקם, שהנה למדנו מדוע הוא נרצח, מה הסיפור מאחורי הרצח שלו. הוא היה נציב על יהודה מטעם הבבלים בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון בתחילת המאה השישית לפני הספירה, ובסופו של דבר נרצח. איתי באולפן מי שמלמד אותנו על העניין הזה ובכלל על התנגשויות פוליטיות הוא דוקטור דניאל אורבך. דני אורבך, הנה היסטוריון צבאי זה לא שהורדנו אותך בדרגה, פשוט זו האמת.
כן.
תיקנת אותנו מהחוגים בהיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מדברים על התנגשויות פוליטיות ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. שימו לב, שיפור בריאותי במצבם של עכברים שסבלו מעודפי שומן באמצעות טיפול במערכת עריכת הגנים קריספר, מעין דיאטה באמצעות שינוי גנטי. מחקר מרתק שנערך בדרום קוריאה וכתבה עליו פורסמה באתר של מכון דוידסון. וגם טלסקופ שיציל את כולנו, סוכנות החלל האמריקאית נאסא תשגר לחלל טלסקופ שיוכל לאתר את הרוב המכריע של האסטרואידים שעשויים לסכן את כדור הארץ, כ-90% מהם. טלסקופ שפועל באמצעות אינפרה אדום, הכוונה היא לתת אדום, סוג של חום, שיאתר אסטרואידים שקוטרם גדול מ-140 מטרים. ונעסוק בין היתר גם בשאלה אם שימוש מבוקר בחומרים פסיכדליים עשוי לסייע לסובלים מדיכאון ולנפגעי טראומה, וגם האם בקרוב נוכל להגיע מלונדון לסידני בארבע שעות. כן, על פי הידיעה שבה נעסוק מיד. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לביקר, המפיק אוהבי שמי על הביצוע הטכני די-ג'יי אלעד זוהר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אנחנו חוזרים לדוקטור דני אורבך, אנחנו מדברים על התנגשויות פוליטיות. בוא נדבר על מי שחבל מאוד שאף אחת מההתנגשויות לא עלתה יפה, היטלר, שאנחנו מכירים את סיפור המזוודה באיזשהו חדר ישיבות, נכון, עם שולחן.
ב-20 ביולי 44, כן.
אז הנה, אתה ודאי מכיר את הפרטים טוב ממני, תמיד מבאס אותי לשמוע על ה... שזה לא יאמן שלא הצליחו לפגוע בו.
תראה, היו בהיטלר 12 ניסיונות התנגשות רק של גרמנים. היו עוד ניסיונות התנגשות של לא גרמנים. וכל הניסיונות האלה נכשלו. אני קודם כל רוצה לומר משהו על הניסיון שהכי קרוב להצלחה.
כן.
והוא דווקא היה ניסיון התנגשות שנערך בידי חובבן מוחלט.
מעניין.
כלומר, ניסיונות ההתנגשות שנערכו בידי מקצוענים, גנרלים, אנשי צבא או אויבים של היטלר למיניהם, מהביון הבריטי וכיוצא בזה, היו פחות קרובים להצלחה מפצצה אחת שהונחה בידי נגר ב-1939, 8 בנובמבר 1939, זמן קצר אחרי שהמלחמה התחילה. זה הנגר, פשוט, היה קרוב ללהיות אנלפבט, אבל היו לו ידי זהב, הוא היה מאוד מאוד טוב בהכנת דברים, היה לו מניע מאוד, פשוט הוא התנגד למלחמה. הוא רצה להפסיק את המלחמה, והוא הצליח לגלות שהיטלר תמיד נואם באותו תאריך, באותו המקום במינכן. שזה היה המקום שבו היטלר ב-1923, הוא ואנשיו ניסו לבצע הפיכה כושלת, זה נקרא הפוט של בית הבירה. וכל שנה הם עשו סוג של טקס, טקס זיכרון באותו המקום, והיטלר נהג לנאום שם.
ונשוב, אנחנו זוכרים את דבריך מסוף השעה הקודמת, שהנכון עבור המנהיגים זה לשבור את השגרה הזו, ולא לחזור לדפוסים.
וזאת מלכודת.
כן.
מכיוון שאם אתה רוצה לנאום במקום שיש לו חשיבות סמלית,
נכון.
בתאריך שיש לו חשיבות
נכון.
סמלית, או להבדיל, אם אנחנו מדברים על רצח רבין, לבוא לנאום בעצרת, שהיא כמובן אירוע ציבורי ידוע ומפורסם, וכולם יודעים שתהיה שם, ומתי? זאת נקודת חולשה. עכשיו, כדי להגן על המנהיג במצב כזה, נוצר הנושא של שטח סטרילי. כלומר, אם המתנקש ידע איפה האתר, איפה המנהיג הולך להיות ומתי, לפחות נוודא שאף אחד שאינו מוסמך לא יוכל להתקרב לשם. אפילו זה לא תמיד עוזר, בראש ממשלת הודו אינדירה גנדי התנקשו שומרי הראש שלה. אז לפעמים המתנקש הוא אדם שיש לו הרשאה להיכנס. אבל אתה לפחות מפחיד את הסיכון. ברצח רבין, כמו שאנחנו יודעים, אחת מהתקלות הכי מרכזיות, שעיקרון השטח הסטרילי לא נשמר. כלומר, יגאל עמיר היה יכול להיכנס לחלק האחורי, מאחורי הבמה, איפה שהיה מגרש החנייה, איפה שרבין חנה, שבעיקרון אף אזרח שהוא לא איש אבטחה, לא היה אמור להיות שם. ואותו דבר, עוד פעם, להבדיל, חס וחלילה, לא משווים בין המנהיגים.
לא, ודאי, אנחנו מדברים טכנית. בכלל אנחנו מדברים בצורה גסה, כמובן, טכנית, על כן. כל נכון. השוואה היא טכנית בלבד.
ב-1939, שגאורג אלזר, אותו נגר, רוצה להתנקש בהיטלר במהלך נאומו, הוא מגלה שהשטח לא סטרילי. כלומר, אף אחד לא שומר על אותו בית בירה, וזאת הייתה מסיבה שבדיעבד היא מאוד מטופשת. האנשים שהיו אחראים על מערך ההבטחה של היטלר, האנשי ההבטחה של האס-אס, היו מקצוענים. הם, וגם המשטרה הרגילה, הם בחיים לא היו משאירים שטח כזה לא סטרילי. אבל היטלר אסר עליהם להגן עליו במהלך הנאום. מכיוון שהנאום נועד לחגוג את אותו ניסיון הפיכה כושל, שהיטלר ביצע 16 שנים קודם לכן,
כן.
הוא רצה שאותם לוחמים שהיו איתו אז ב-1923, הם יאבטחו והם יגנו עליו.
סתם כאיזשהו אקט סמלי.
סמלי.
וואו.
ואותם האנשים לא היו מקצוענים. ואחראי ההבטחה היה מאוד רשלן, הוא לא שמר על המקום כשטח סטרילי, ולכן אותו מתנקש בשבוע שלפני ההתנקשות, הוא ידע שבימים לפני ישמרו יותר. אז הוא הגיע שבוע לפני, העמיד פנים של סוג של שיקור כזה, שמסתובב המון בבית הבירה, שותה שם מדי פעם, מסתובב, מדבר עם המלצריות, הוא כבנה לעצמו דמות שיזהו אותו, כן. לא יבחינו בו, הוא התגנב בלילה לאולם הגדול, שהוא לא היה בשימוש בדרך כלל. ושם היטלר היה אמור לדבר, לא ישבו שם לקוחות ביום יום. זה הסוג של אולם תקסים. והוא ראה שבלילה נועלים את הדלתות. הוא נכנס לפני שנעלו את הדלתות, פשוט עבד שם כל הלילה. הוא חצב חור בתוך עמוד גדול, מאחורי במת הנאומים, ובחור הזה הוא שם פצצת זמן. עכשיו, פצצת הזמן הזאת הוא בנה בעצמו. והיא הייתה כל כך מתוחכמת, ששירותי ביון לאחר מעשה מאוד התרשמו ממנה. כשהוא כבר נאסר אחרי ההתנקשות, הגסטאפו ביקש ממנו לבנות מחדש את הפצצה, כדי שהם יוכלו להשתמש בה בקורסי חבלה המתקדמים. והפצצה הזאת כוונה להתפוצץ, מכיוון שוב, אלזר ידע מתי היטלר ידבר. הפצצה הזאת כוונה להתפוצץ בעוד שבוע ומספר מדויק של שעות ודקות. והיא הייתה מבוססת על שעונים ומחשה ששעון אחד יעצור, שקורה לפעמים, היה שעון רזרבי.
נשמע שזה כמעט הצליח.
הסיבה היחידה שזה לא הצליח, היטלר עזב את הנאום לפני הסוף. הוא נאם רק 10 דקות, אבל, והסיבה לא הייתה כי הוא רצה לשבור שגרה הפעם. הסיבה הייתה שהוא חייב להגיע לישיבה מאוד חשובה של הפיקוד הצבאי בברלין. מזג האוויר לא אפשר טיסה, ולכן הוא היה חייב לתפוס רכבת. ורכבות גרמניות יוצאות בזמן. להגיע לרכבת הפירר המיוחדת, הוא היה חייב לצאת מהנאום קודם, בהתחשב במצב התנועה. ולכן...
יש איזושהי טענה שהוא הרגיש שהוא כל כך בר מזל עד כדי כך שהוא מקבל איזושהי הגנה מלמעלה.
כן, ההשגחה העליונה.
כן, ההשגחה העליונה, נכון.
וזה אף פעם, אף פעם תמיד הוא הסווה את העובדה שזה היה הרבה פעמים גורמים אחרים, או פשוט אמצעי הבטחה מאוד מאוד פשוטים. בנגיד 20 ביולי 1944, ניסיון ההתנקשות הכי מפורסם של קולונל שטאופנברג. שטאופנברג, המתנקש, ראש הזרוע הצבאית של המחתרת האנטי-נאצית בצבא הגרמני,
כן.
שם טיק עם פצצה, פצצת זמן מתחת לשולחן. וואו. וברגע האחרון, אחד מהקצינים, שלא ידע כמובן על ההתנקשות, והטיק הפריע לו, הזיז את הטיק לצד השני של השולחן. ממש לפני שהוא התפוצץ, וכך תמוכת האלון הכבדה של השולחן, וואו. חצצה בין היטלר לבין הטיק, אבל היטלר תמיד אמר, איזה מזל היה, זה היה השגחה עליונה, התערבות אלוהית, כן. שהישיבה לא הייתה בבונקר, היא הייתה בחדר המצב, שהחלונות שלו היו פתוחים, ולפצצה לא היו רסיסים, היה רק הדף, והעדף יצא מהחלונות, אם זה היה בבונקר, אף אחד לא נשאר שם בחיים. אבל העניין האמיתי הוא שכמעט הם אף פעם לא השתמשו בבונקר. הם השתמשו בו בדרך כלל שהיה סכנה של הפצצה אווירית.
תמיד מבאס לשמוע את הסיפורים האלה.
לגמרי.
כן, אתה מצפה לסוף טוב, אבל טוב, נו.
אם אני יכול לומר עוד משהו על שבירת שגרה,
כן.
זה היה עוד ניסיון התנגשות מאוד מאוד חשוב בהיטלר. הפעם מי שהיה אחראי היה קצין אנטי-נאצי נוסף, מפקד המחתרת לפני שטאופנברג, קודמו. של שטאופנברג, קולונל טרסקו, ששלח מה שאנחנו קוראים היום מחבל מתאבד, כדי להתפוצץ על היטלר.
כן.
הוא לא היה יחיד, תנועת ההתנגדות שלחה סדרה של מתאבדים כאלה, אבל הוא היה אחד המפורסמים. זה היה יום הזיכרון לגיבורים, משהו שמקביל ליום הזיכרון אצלנו. עוד פעם, שים לב, אנחנו יודעים איפה המנהיג יהיה ומתי הוא ידבר. ואחרי, לפני הנאום שלו, היטלר, אחרי הנאום שלו, סליחה, היטלר היה אמור להיכנס למוזיאון צבאי ולזכור שם סמלי מלחמה סובייטיים שנשבו. צריך מדריך, מישהו שיסביר להיטלר מה זה סמלי המלחמה האלה. מדריך כזה יהיה מן הסתם קצין מודיעין. טרסקו, מפקד הזרוע הצבאית של המחתרת, הצליח להכניס לשם את קצין המודיעין שלו. שהוא היה חבר בתנועת ההתנגדות.
וואו.
והוא היה אמור את המדריך של היטלר, והוא נסע על עצמו חגורת נפץ. הוא כבר הפעיל את הפצצה, הפצצה תקתקה, היו 10 דקות עד שהיא תתפוצץ, אבל היטלר לא הקשיב להדרכה, ופשוט דהר לכיוון דלת היציאה. ואז המתנקש נטרל את הפצצה, כי כבר לא היה טעם, היה לוקח לזה 10 דקות להתפוצץ, והיטלר כבר יצא מהמוזיאון. ומפקדי תנועת ההתנגדות יושבים בחדר עם סטופר, וממש מחכים לרגע הפיצוץ, ואז הם שומעים שהקריין רדיו מכריז שהיטלר יוצא מהמוזיאון. וואו. ומבינים שהניסיון נכשל. שים לב כמה חשובה שבירת שגרה. זו דוגמה מובהקת.
זאת אומרת, אנשים חסרי סבלנות, כאלה שאין להם זמן ועצבים להישאר עד הסוף, בכל מיני הדרכות, אנשים שמלחוצים, לוז, וואו.
בעיקר אם המדריך הוא מתנקש עם חגורת נפץ.
כן, בוודאי, לא קורה הרבה, אבל לא כן. שלושה שיודעים בכאן תרבות. רחש רקע מוגזר, אבל אוקיי, הנה, זהו נמל תעופה. דוקטור דני אורבך שנמצא איתנו, הוא מגיע אלינו הישר מיפן. אנחנו הטסנו אותו כמובן במימון התאגיד השידור הישראלי מיפן בחזרה לכאן. מה עשית ביפן?
ביפן הייתי בשלושה חודשים של מחקר באוניברסיטת קיוטו. אני כותב ספר חדש על מרגלים נאצים במלחמה הקרה ובסכסוך הישראלי-ערבי.
וואו!
כלומר על ותיקים מעניין. של מערכת הביון הנאצית, או ארגוני הביון הנאצים, שפעלו עבור כל הצדדים במלחמה הקרה. סובייטים, אמריקאים, מזרח גרמני, מערב גרמני, מדינות ערב, ובמקרים מסוימים גם המוסד הישראלי. סיפור מרתק. וכמובן הרבה מהאנשים האלה היו סוכנים כפולים ומשולשים ומרובעים.
זה לא במימון המונים ואפשר לקנות כבר מראש, נכון?
לא. עדיין לא.
לא, ממש לא. אבל נשמע מרתק, אז ממש הבוקר חזרת אלינו?
לא, אתמול.
אתמול. מספיק קרוב, אתה הרבה יותר קרוב ממני לנמל תעופה. אנחנו רוצים לעסוק בנמל תעופה, אבל הגדול ביותר בעולם, שהחל לפעול בבייג'ין בבירת סין. בנמל התעופה הושקעו כ-11 מיליארד דולר, צפויים לעבור בו 100 מיליון נוסעים בשנה, ובכל דקה ימרים שם מטוס. הדברים פורסמו בדמרקר. לצד המספרים המרשימים האלה, כמובן אנחנו רוצים לברר מה עוד ייחודו של אותו נמל תעופה. אנחנו רוצים לומר שלום לאדריכל אמיר מן, מומחה בינלאומי לתכנון שדות תעופה, ראש צוות תכנון שדה התעופה הרמון בתמנע. שלום לך.
שלום, שלום. אחרי יפן אנחנו עוברים עכשיו לסין, אה?
כן, בדיוק. אז מה מיוחד כל כך שם מלבד הגודל?
תראה, זה תופעה כלל עולמית. זה שדה גדול מאוד, השדה השני של בג'ין, ולאחרונה, לפני מספר חודשים, גם נפתח השדה תעופה באיסטנבול, שהוא אמור להיות השדה הגדול ביותר בעולם. מדובר על היקפים מדהימים של, של נוסעים. השדה בדאשינג הוא ישרת בפתיחה כבר כ-45 מיליון נוסעים, ובשנת 2025 הוא גודל כבר ל-72 מיליון, והוא אמור לקלוט קיבולת של 100 מיליון נוסעים בשנה, ולכן די מדהים שאיסטנבול בנו שדה שאמור להגיע לכיף של 200 מיליון נוסעים בשנה.
זה מדהים, אבל מה זה אומר שיותר אנשים טסים, שאנחנו זקוקים יותר לנקודות האלה?
כל תחום התעופה, גם הבינלאומי וגם הפנים ארצי, במיוחד הפנים ארצי בסין, בגידול מטורף, גם בארץ התעופה הזאת קיימת, לא מצליחים לקלוט את כמויות הנוסעים, ולכן מוקמים שדות תעופה או ערי תעופה, זה כמעט כבר אפשר לקרוא לזה עיר תעופתי, בכל העולם. זה תופעה עולמית. אני רק רוצה להדגיש שאם אנחנו משווים את המספרים האלה, אז בין נדבג לשם השוואה, שהוא גם בגידול דרמטי, כמות הנוסעים שעוברת בשנה היא 25 מיליון נוסעים בשנה.
וואו. עכשיו, אני מבין שבסין יש מערכות אוטומטיות, אני משער שיש שם, וגם קראתי מעט, יש שם מערכות לזיהוי אנשים, הצ'ק אין הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, יש גם שכלולים בפרוצדורה שאתה עובר בתוך נמל התעופה.
תראה, זה שדה שהוא הקאטינג אד היום של, של שדות תעופה. כמובן, היום משתמשים בטכנולוגיות כדי מכמה היבטים. אחד, כדי להקטין את כמות העובדים. שדות תעופה הם עתירי כוח אדם בכל ההיבטים, בצ'קין, בפסוורד קונטרול, בביטחון. ולכן משתמשים היום, במשך השנים פיתחו ציודים שהם כל מיני ציודים לבידוק ביומטרי, וכל מיני ציודים שהם לא מאוישים, דרופופים של 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 המזוודות על ידי הנוסע. כל התהליכים האלה הם מקצרים את זמן השהות של הנוסע בטרמינל. השדה, הטרמינל הזה מעניין, הוא בקונספט של מעין כוכב ים ענק, הכוכב הוא קונספט יחסית מיושן, גם טרמינל 3 בנתב"ג הוא כוכב, גם הטרמינל במיאמי.
רגע, למה הכוונה? מה ההקבלה?
הכוונה היא, קודם כל המטרה של הכוכב הזה היא לקצר את מחכי ההליכה של הנוסע מהכניסה עד לשערי היציאה והשרבולים למטוסים. הכוכב בנוי על חלל מרכזי, יש שם חלל מרכזי מדהים, רב מפלסי שממנו יוצאות חמש זרועות. אבל מעניין שהסינים שונים מאיתנו, אנחנו בנינו את החלל המרכזי, ונדבג, וכל פעם יש פרויקט של לעשות עוד זרוע, נשארה עוד זרוע אחת שאמורה לצאת לביצוע בשנים הקרובות. הסינים בנו במכה אחת כבר את כל הזרועות, תוך חמש שנים של ביצוע, אבל כרגע הם מאכלסים רק 3 מתוך 5 הקונקורסים שהם ייצרו. הדבר המרתק, השדה לא היה מתפרסם אם הוא לא היה כל כך ברמה מצוינות, תכנון כזאת גבוהה. הוא תוכנן על ידי שותפות בין המשרד של זר חדיד שנפטרה לפני כשנה מלונדון, וחברה בשם ADP, גם חברה מאוד ידועה לתכנון תעופה מפריז. והמבנה יש לו, הוא מעין פרח, אומרים שהוא נראה כמו כוכב ים, אבל לדעתי הוא יותר דומה לפרח הפרד, שממנו בסין מייצרים אופיום, שהוא מין אדמדם כתום, שהוא עשוי כולו מקונסטרוקציית פלדה במשקלים שאנחנו לא מכירים. שטח הטרמינל הוא עצום, הוא 700 אלף מטר מרובע, לעומת נדבג שהוא מגיע בערך ל-250 אלף. וכל המבנה בעצם עטוף בסרוכית אדמדמה כתומה, גם הגג, גם הקירות, מבנה מאוד מאוד מיוחד. החלל המרכזי הוא עולה לגבעים מאוד גבוהים עם הרבה מאוד נפלסים, והוא משתפל בקצוות לכיוון של, של הקונקורסים, של העלים של הפרח. הם עשו פה גם איזה הישג קונסטרוקטיבי. שדות תעופה בנויים על מפתחים גדולים בין עמודים. הם הלכו פה על מפתחים של 100 מטר. 100 מטר זה מסלול ריצה בין העמודים. אנחנו בתימנה ב-36 מטר שהלכנו בין עמודים. היה לנו אירוע הנדסי לא פשוט, אז פה הם עבדו במידות שכאלה. הם גם הקימו את זה בקצב יוצא מן הכלל. השדה דרך אגב הוא שדה השני של בג'ינג. יש להם עוד שדה מאוד מאוד גדול. הוא בערך 45 קילומטר מהעיר. הוא מחובר. הם כמובן כבר בפתיחה חיברו אותו עם רכבת מהירה. הזמן נדמה לי שלוקח מהעיר לשדה רבע שעה 20 דקות לכל היותר. והוא שדה שאמור לשרת בעצם את העיר בג'ין, אבל יש עיר סמוכה, בסין כל עיר היא עצומה. אז יש עיר סמוכה, טיינג'ין, שסך הכל ישרת בשני הערים האלה, זה 130 מיליון תושבים, זה מספרים פשוט דמיוניים.
עכשיו, אולי ננצל באמת את הידע שלך, כמי שמומחה לתכנון באמת שדות תעופה, כשאתה ניגש לפרויקט הזה, בוא דבר להדיוטות, מה הדרישות, מה נמצא בבסיס ההחלטה של איך ייראה נמל תעופה?
למרות שהנושא, נמל תעופה הוא לא טרמינל, טרמינל הוא מרכיב אחד של נמל תעופה. Okay. אני עושה גם את זה, אני עושה גם בהקמת שדות תעופה וגם בתכנון הטרמינל עצמו. בטרמינל יש אירוע עיצובי. הטרמינל הוא מבנה ציבורי לכל דבר, ולכן יש משמעויות לעיצוב שלו. לעתים העיצוב נובע, ברוב שדות התעופה העיצוב נובע מהתחום התעופתי. יש הרבה אדריכלים ידועים כמו גרימשו וקוסטר שידועים בתכנון שדה תעופה מאוד מיוחדים ומאוד גדולים. בפרויקט הזה זר חדיד נתנה לו ביטוי, היא טוענת, סיני מסורתי, שזה צורת הכוכב שהגיעה אליה, וגם הצבע, זה שדה בצבע מהאוויר, הוא בצבע אדום מאוד בוהק. גם כן הצבע האדום הוא צבע מסורתי בתרבות הסינית. זאת אומרת, ההקשרים כל פעם הם משתנים, והוא קיבל תשומת לב בגלל הביטוי המיוחד של הצבעים העזים שלו והמעטפת המיוחדת והטכנולוגיה שבה הוא נבנה, בנוסף לטכנולוגיה שמעבירה את הנושאים, הטכנולוגיה ברמה של הנוסע, שהאייפון מתחיל להיות מרכיב מרכזי בחיים שלנו גם בתוך הטרמינל ובתוך ה... שדה תעופה.
טוב, ודאי מרתק יהיה להיות שם.
עדיין הדבר המרכזי והמסובך ביותר בתכנון טרמינל, ובטח שדה תעופה שלם על המגדל פיקוח שלו, שאר המבנים, המסלולים, פה יש לנו ארבעה מסלולים בשדה הזה, הוא ששדה תעופה זה מכונה. זה מכונה ענקית, זה הפרויקט המורכב ביותר בתחום המקצועי שלי. הוא בדרך כלל מתוכנן על ידי צוותים מאוד גדולים של מתכננים, לא תמיד האדריכל הוא המוביל. במקרה הזה, האדריכלים וגם בשדה באיסטנבול, שהגרימשו הוביל, הם המובילים, והם אמורים להבין גם בתחומים הנוספים, התעופתיים, מלבד הנושא העיצובי. כן. אבל המכונה הזאת אמורה לקחת נושאים מהאזור הקרקעי, להעביר אותם דרך איזו חוויה שמכינה אותם לרגע שהם עולים להעביר. יש פה איזו הכנה פסיכולוגית, דרך איזו חוויה, אבל זה חייב להיות קודם כל מאוד 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 חכם, מאוד מאוד יעיל, ועושים לכם במהלך התכנון הרבה מאוד סימולציות ממוחשבות, ואחרי שגומרים את הביצוע, עושים תקופה שיכולה להיות בין 6 חודשים, עד 8 חודשים של הרצות, יחד עם נושאי דמה, מזוודות דמה, או שבהמשך נושאים אמיתיים, ויש כשלים, יש דוד תעופה, שנבנו ולא נפתחו עד היום, כמו בברלין. יש דוד תעופה שנפתחו, וביום שנפתחו פה בהונג קונג, הוא נפתח ונסגר באותו יום, אז הייתה ועדת חקירה, מה היו הכשלים. וכדי למנוע את הכשלים האלה, נעשים הרבה מאוד בדיקות לפני יום הפתיחה, וגם הסינים פה עשו זאת. אני רק חייב להגיד שהשוני הסביבתי בסין הוא הרבה יותר דרמטי, הם עושים... כדי לעשות את הפרויקט הזה, פינו, לא יודע, 20-30 כפרים, בלי להניד עפר, האפקט שהרעש, השדה הזה יוצר, הוא משפיע שם על אזור שלם, כן, עוד איזה 500 כפרים. בסין הדברים האלה אפשריים, בישראל. אני כרגע עובד על שדה תעופה ברמת דוד, שאמור לקום, אני מקווה, והשדה בנבטים שאמור לקום, והנושאים האלה בארץ הם הרבה יותר תחת בקרה והרבה תחת ביקורת ציבורית.
טוב, זה לא נשמע רע מן הסתם, כן. טוב, תודה לך על השיחה הזו, אדריכל. אמיר מן, מומחה בינלאומי לתכנון שדות תעופה וראש צוות התכנון של שדה התעופה רמון בתימנה. תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו להתראות, ואנחנו חוזרים לדוקטור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מדברים על התנקשויות פוליטיות או רציחות פוליטיות בעקבות, שוב, אתמול צום גדליה. בוא נדבר על, אתה הזכרת, טוב, עדיין לא דיברנו על החשישאים, אני חייב ללמוד ממך מי הם היו.
זה הקבוצה שיעית איסמאילית שפעלה בימי הביניים. שיעים זה כמובן מיעוט דתי בתוך האסלאם, ואיסמאילים זה מיעוט בתוך השיעה. כלומר, קבוצה דרך אגב שקיימת עד היום. ובאותה תקופה, היום הם מאוד שוחרי שלום. באותה התקופה זה לא היה ככה, היו קבוצות של איסמאילים שגרו במצודות באזור סוריה ואיראן של היום, מצודות שהיה קשה מאוד לכבוש אותם, והם כדי לקדם את ענייניהם כמיעוט נרדף, הם התנקשו, היה להם טקטיקה של טרור, היו מתנקשים שהורידו מנהיגים פוליטיים, שנתפסו כמאיימים או מסוכנים בעיני אותה קבוצה. Okay. יש סיפור שהוא כנראה לא נכון, אבל סיפור טוב. אנחנו רואים איזה שם היה להם. קודם כל, המילה חששאין זה מאשני חשיש. כלומר, האמינו שהם משתמשים בסמים. המילה אססן, מתנקש באנגלית, מגיעה מחששאין. כלומר,
די, וואו.
זה כן? מקור, זה מקור.
אבל זה, אתה אומר שזה לא נכון.
לא, זה לא נכון שהיה שימוש מסיבי בחשיש.
אבל המילה ש... היא כן הגיעה כן, משם? די.
מקור המילה אססן זה מאותו מסדר. אבל הסיפור אולי הכי טוב על החששאין, זה האגדה על איך הם ימנו את המתנקשים שלהם. לפי האגדה, חסן סבח, המנהיג האגדי של החששאין, שישב במצודה באיראן, לקח נערים, אימן אותם, הכשיר אותם, סימם אותם באיזה משהו, ואז שם אותם באיזה גן נפלא עם בחורות יפהפיות, נתן להם לבלות שם כמה ימים, אז סימם אותם והוציא אותם משם, והוא אמר, ראיתם את גן עדן? אתם ישנתם שם? אתם התעוררתם שם? חזרתם? זה המקום שאליו תגיעו אחרי שתמות
ומות. ממש את האילוסטרציה של הבתולות וגן העדן.
אבל זה לא נתפס בעיניהם כאילוסטרציה. לפי אותה אגדה, הוא אמר להם, אתם הייתם שם, אתם ראיתם בעיניכם איך נראה גן העדן. זה גן העדן האמיתי. ואז שאתה מקריב את חייך, אתה מאמין כמו אדם שראה. כמו אדם שראה ויודע שזה שם. אני לא...
הם לא התאכזבו לגלות שאחרי המוות אין כלום?
אני לא שאלתי אותם, אבל... ואני גם לא מתיימר פה לקבוע מה יש אחרי המוות. לא מתיימר לקבוע מה יש אחרי המוות.
אפשר לנסות לשער ברמה המדעית, אבל אוקיי.
לא התחום שלי. אז... ו... אני רוצה לומר פה משהו על האפקט של התנגשות כפחד. ופה החששאין מובילים אותנו למשהו, תופעה מאוד משונה שקרתה בעידן המודרני.
כן.
ותוארה על ידי עיתונאי שחזה בה בעיניים נדהמות כממשלה באמצעות התנגשות. זה קרה ביפן, בשנות ה-30 של המאה ה-20.
Okay.
אני פרסמתי על זה ספר לא מזמן, קוראים לו בוגדים למען המולדת, המורדים הפטריוטים של יפן. הוצאת אוניברסיטת תל אביב, שעסק בדיוק בזה. באותה תקופה ביפן, קצינים מהימין הקיצוני הלכו אימים על ראשי המדינה והצבא. תחילת שנות ה-30, כמעט כל שנה היו התנגשויות פוליטיות. לפעמים יותר מאחת. שרים, ראשי ממשלה, גנרלים, ואנשים היו מפוחדים מאותם מתנגשים. מערכת המשפט נתנה להם עונשים קלים בדרך כלל, מכיוון שהם פעלו ממניעים פטריוטיים למען המדינה ולמען הקיסר ונגד אנשים שנתפסו לפעמים כפוליטיקאים מושחתים ולא פופולריים, וביפן באותה תקופה הייתה הערצה של מי שמקריב את חייו במניעים טהורים. והתנקשות רדפה התנקשות. ועד שב-1936, אותם קצינים שנמצאים במחתרת מוציאים 1,400 חיילים לטוקיו, בחסות סופת שלגים, רוצחים כמה שרים וגנרלים בכירים, משתלטים על מרכז העיר, ראש הממשלה הסתתר בארון, והצליח להימלט מההתנקשות ברגע האחרון, הם היו בטוחים שהם הרגו אותו ועשו לו הלוויה, ובמהלך ההלוויה אחד המלווים התעלף, וזה למעשה היה ראש הממשלה, ככה הבריחו אותו, מהשטח שנשלט על ידי הקצינים, אבל הנקודה היא, איך השתמשו בהתנקשויות האלה? המתנקשים אף פעם לא הצליחו לעלות לשלטון, כלומר לא הייתה פה מהפכה, אבל ראשי הצבא, המבוגרים האחראיים כביכול, אמרו לפוליטיקאים האזרחיים, אתם רוצים שאנחנו נרסן את חמומי המוח שאצלנו? תנו לצבא עוד ויתורים, תנו לצבא עוד תקציבים, תנו לצבא עוד כוח, תרחיבו את האימפריה, תנהלו מדיניות חוץ יותר לאומנית. וכך למעשה יפן נתנה את השלטון לצבא רק מפחד מאותם מתנקשים. ומפה התחיל הסחרור של כיבושים לא מוגבלים בסין, שהוביל את יפן בסופו של דבר למלחמת העולם השנייה, ולחורבן מוחלט. כאמור, עיתונאי בריטי שחזה בזה באותו הזמן, קרא לזה באופן מאוד מפורסם, ממשלה באמצעות התנקשות. כלומר, הם לא הצליחו לתפוס את השלטון, אבל באמצעות ההתנקשויות הם הצליחו להניע דינמיקה שנתנה לצבא את השלטון במדינה.
וואו. טוב, מסקרן מאוד כמובן, טוב, המצב הזה כמובן שאיכשהו הכל השתנה שם ביפן.
זה היה הדוקטורט שלי, חקרתי את הנושא הזה.
טוב, זה היה מרתק, אנחנו נעצור כאן, אנחנו רוצים לעבור, אנחנו עדיין בעסקי טיסות, כי דיברנו על למעלה תעופה הגדול ביותר בעולם, שנפתח בימים אלה בסין. אנחנו רוצים לדבר על מנוע חדש, מנוע רקטי שפיתחה חברת Reaction Engines, ויהיה מסוגל להניע את ה... מטוס העתידי במהירות של 5.4, מה שצפוי לקרות בעוד כ-10 שנים, ולהביא אותנו למשל מלונדון לסידני ב-4 שעות. שלום לדוקטור דני מייקלס, מרצה בכיר בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון, שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב דודו.
טוב, לפי הידיעה, באמת סוכנות החלל הבריטית הודיעה בשבוע שעבר על שיתוף פעולה עם סוכנות החלל האוסטרלית, ופרי שיתוף הפעולה הזה, אותם מטוסים עתידניים. עד כמה זה באמת פרקטי המטוס הזה? כי אנחנו פה ושם שומעים על פתרונות שנשמעים על הנייר מהירים יותר, ובסופו של דבר אנחנו נשארים פחות או יותר עם אותם מטוסים.
אז כן, אז ככה, זה פתרון מאוד מעניין, שמובדים עליו באנגליה כבר מעל עשור. וזה בעצם מנוע שמשלב מנוע סילון. מנוע סילון זה מנוע שנושם אוויר, ולוקח רק את הדלק, והאוויר והחמצן מגיע מהאטמוספירה. ומנוע רקטי זה מנוע שלוקח את החמצן והאוויר איתו, אוקיי? זה כן. השני מנועים העיקרים שעובדים איתם. מנועי רקטי עובדים איתם בחלל, ומנועי סילון עובדים איתם בתוך האטמוספירה. עכשיו הם עשו מנוע שמשלב את שניהם ביחד. מנוע סילון, מנוע רקטי. ועל ידי מערכת מאוד מעניינת, מאוד מורכבת, שבעצם משלבת הרבה מאוד רעיונות שפיתחו לאורך השנים, יש למנוע שיכול לעבוד בעצם גם ממהירויות נמוכות עד בעצם החלל. אפשר להגיע איתו, זה קונספט שפותח בהתחלה בתור מנוע שאפשר להמריא איתו, להגיע לעשות משימות בחלל ולחזור חזרה. אז זה רעיון מאוד מעניין, ובאמת יש המון, יכול להיות מאוד מבטיח, זאת אומרת טווח של 10 שנים, כי יש שם הרבה מאוד אתגרים, אבל יש שם הרבה מאוד תת מערכות מאוד מיוחדות שמובדים עליהן.
עכשיו, באמת כן. דיברו על זה שהמטוסים העתידניים האלה ינו מחוץ לאטמוספירה. זה מה ש... בסופו של דבר, זה יהיה עתיד התעופה?
אז אותה חברה בעצם יש לה את הקונספט שלה שהיא מפתחת, את המנוע הזה של שילוב של מנוע רקטי ומנוע סילון, והוא יטוס בתוך האטמוספירה. כי רעיון הוא, אם אנחנו רוצים לטוס מחוץ לאטמוספירה, אז אפשר, כמו שאלן מאסק מציע, הוא גם חושב על כאלה דברים, לשגר אנשים עם אותו הטיל שהוא רב שימושי שהוא משגר, לשלוח אנשים מקייפ קנברה לאוסטרליה גם כן. כנראה כולם רוצים להגיע לאוסטרליה מאוד מהר. זה מטריד את כולם. אז אז הוא מציע מנוע רקטי לשלח אותם, אבל כאן הרעיון הטוס בתוך אטמוספירה. אמנם בגובה רב, אולי 15-20 קילומטר, אבל לנסות ניצול מרבי של החמצן באטמוספירה. כי אם נשים דרך חלל, כמובן צריכים לקחת המון חמצן איתנו. וזה הרעיון שלהם. אז הטוס מטוס שטס מהירות מאוד גבוהה, של פי 5 מהירות הכל, לסבר את האוזן, היום מטוסים, מטוסי נוסעים, נוסעים בערך במהירות הכל, קצת פחות במהירות הכל.
זאת אומרת, כשאני נוסע במטוס נוסעים היום, זה פחות או יותר, מהירות הכל היא 330 מטר בשנייה בערך, נכון?
נכון, אתה טס בערך 10% פחות במהירות הכל.
כן.
אתה טס בערך ב-0.9, בערך במהירות הכל, היום מטוס נוסעים. וזה בגלל שכשרוצים לחצות במהירות הכל, אז יש הרבה מאוד התנגדות של האוויר, ואז זה נהיה פחות יעיל מבחינת המנוע. זאת אומרת, יש מטוסים שטסו גם הקונקורד לפני כבר כמה עשורים, הוא כבר פרש משירות.
כן.
והוא טס בפי 2 מהירות הכל. זאת אומרת, דברים כאלה כבר היו רעיונות כאלה. שם היו בעיות של שוק. בסוף הטיסה כזאת יהיה יקרה יותר מאשר טיסה רגילה, מכל מיני סיבות. טכנולוגיה חדשה, עליות יותר גבוהות של כל המערכות, זה יהיה כנראה מכוון לשוק מאוד ספציפי, כנראה שוק קטן, אבל אני לא חושב שכולנו נטוץ במטוסים האלה ההיפרסונים, אבל זה באמת נושא שיכול לקרום אור וגידים, ואני חושב שהליבה שאותה מערכת, אותו רעיון שלהם, זה איזשהו מצנן אוויר, מחליף חום כזה, שמוצב בקדמת המנוע. והרעיון הוא שהאוויר, בעצם כשתשים מהירות מאוד גבוהה, אז האוויר כשהוא נעצר על ידי המנוע הוא מתחמם מאוד. אם רוצים לטוס בפי 5 מהירות הכל, אז האוויר שמגיע למנוע הוא בטמפרטורה של מעל 1000 מעלות צלסיוס.
וואו.
אז כבר האוויר מאוד חם, אז קשה מאוד לבוא איתו ולהפעיל את כל המערכות של מנוע סילון. והם פיתחו מחליף חום ש... בעצם מוריד טמפרטורת האוויר בתוך שביר שנייה לטמפרטורה נמוכה מאוד של בערך טמפרטורת החדר. אז הם פיתחו מחליף חום מאוד מאוד יעיל, שהוא בעצם הלב של המערכת שלהם, שהוא מאפשר להם לעשות את המחזור הפעולה המשולב הזה והמאוד מעניין שמובדים עליו. אז הם היום עושים ניסויים אותו מחליף חום הזה, וזה בעיניי מסקרן מאוד לראות איך הם התגברו על כל הקשיים.
לגמרי, למרות שבאמת בעבר דיברו על זה שכמובן שמנסים לקצר את טווחי הטיסה או את זמני הטיסות וכולי, אבל אני משער, ולא רק אני, שלהרבה מאוד נוסעים זה לא מאוד משנה אם אתה טס 5 שעות או 3 שעות ליד. אתה יושב, אוכל, נהנה, לא רע.
נכון, אבל יש... פלח שוק מסוים, היום יש חברות שפתחו מטוסים, מטוסים של לאנשי עסקים, מטוסי עסקים כאלו, שהם יותר קטנים, שאולי לאנשי עסקים כן חשוב להגיע מהר יותר, כי יש משמעות פה של פגישות וכסף, והיום ארצות הברית יש, אני חושב, 3-4 חברות שמפתחות מטוסי ביזנס, שטסים במהירות שהיא פי 2 מהירות הכל. זאת אומרת, הם כן חוזרים לקונספט של הקונקורד, שנכשל כלכלית, כי הקונקורד היה מיועד להיות מטוס לטיסה סדירה. פה הכיוון אולי, אבל שוב, אני לא כלכלן, אני מהנדס יותר בצד המדעי של המנועים האלו, אבל יכול להיות שפלח השוק יהיה יותר לאנשי עסקים או למדינאים שרוצים להגיע מהר מכל מקום.
וואו, טוב, מעניין מאוד, תודה לך על השיחה הזו, מרצה בכיר בפקולטה להנדסת אווירונטיקה וחלל בטכניון דוקטור דני מייקלס, תודה לך.
בכיף, שמחתי לדבר איתכם.
להתראות, ואנחנו עוברים לחומרים פסיכדליים. האם אתה מזהה את המוסיקה שמאפיינת בדרך כלל חומרים פסיכדליים, דוקטור דני אורבך?
לא מזהה.
לא מזהה, אוקיי, זה דווקא אומן יפני אגב, שעשה עיבוד ל... יצירה קלאסית, אבל והפתיח של תצפית, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, בעקבות הידיעה שאנחנו גם נתקלים בה מדי פעם, שחומרים פסיכדליים עשויים לסייע למי שסובל מדיכאון ומפוסט טראומה. שלום לך דוקטור נועה אלבלדה.
בוקר טוב, דודו, שנה טובה.
שנה טובה. אז בואי ספרי לנו מה חדש בתחום הזה, ובגדול שאלת השאלות היא גם איך באמת החומרים האלה מסייעים לאנשים.
כן, אז אנחנו נגיד שאנחנו מדברים על זה, כי בתחילת ספטמבר התבשרנו שהמחקרי ג'ונס הופקינס פותחים בעצם איזשהו מכון למחקר של ההשפעה של פסיכדלים על המוח וההשפעות ההתנהגותיות שלהם, ואני מציינת את זה כי זה מראה עד כמה המחקר עם פסיכדלים בשנים האחרונות חזר למיינסטרים, כן. אחרי שהרבה מאוד שנים הוא היה ממש טבו, אף חוקר לא העז להתעסק עם החומרים האלה מחשש שינדו אותו מהקהילה המחקרית.
כי מה, כי בעבר כן זה היה נחשב כמשהו לגיטימי ואז עזבו את זה?
נכון, אנחנו בעצם כאילו מגלים מחדש דברים שפעם כבר ידעו, בעצם בתחילת המאה ועד שנות ה-50 או ה-60, החומרים האלה היו חומרים שהשתמשו בהם גם במסגרת טיפול, וגם עשו איתם מחקרים, ידעו שהם חומרים שמאוד עוזרים למשל לאנשים שסובלים מדיכאון, ואז בשנות ה-60, בגלל כל התנועה האנטי-ממסדית בארצות הברית, ההיפים והמחאה נגד מלחמת וייטנאם, הפסיכדלים הפכו להיות בעצם איזשהו סממן לבאמת התנגדות לממסד, הוציאו אותם מחוץ לחוק והם הפכו להיות טבו, ובשנים האחרונות לשמחתי הרבה הדבר הזה חוזר חזרה למה שהיה פעם.
עכשיו באיזה חומרים מדובר?
כן. אז יש בעצם מגוון שלהם של חומרים פסיכדליים, הבולטים שבעיקר עובדים איתם במחקרים, זה MDMA, שרוב האנשים מכירים אותו כאקסטזי, זה בעצם השם רחוב שלו, LSD, וגם חומר שנקרא פסילוסיבין, שזה חומר שמפיקים אותו מפטריות הזיה.
והדבר הזה, איך מסייע, זאת אומרת, יודעים איך שימוש בחומרים כאלה, שוב, במינונים מאוד מסוימים וכולי, איך הוא מסייע נכון. לאנשים שסובלים מדיכאון?
אז אני אגיד, אני אעשה הפרדה. ברמה המוחית, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה זה עושה. Okay. מתחילים עכשיו מחקרים בבעלי חיים שמנסים להבין את המנגנון. מה שאנחנו בינתיים יודעים זה שהחומרים האלה כנראה עובדים מאוד חזק על הנושא של פלסטיות מוחית. זאת אומרת, הם עובדים על תהליכים שמאפשרים ככה למוח להשתנות ולייצר קשרים חדשים. ברמת ההתנהגות, הסמים האלה בעצם עוזרים לאנשים לעבור איזושהי חוויה מאוד חיובית אל מול, למשל, זיכרונות שלילים, אם אנחנו מדברים על אנשים עם פוסט-טראומה. אז בעצם איזושהי הזדמנות להיפגש עם הזיכרונות, שאני בדרך כלל מנסה מאוד לברוח מהם, כי הם זיכרונות מחייבים שגורמים להרבה מצוקה, אז אני בעצם נפגש איתם באיזשהו state of mind שהוא חיובי. כמובן, חשוב להגיד, כמו שאתה אמרת, זה לא שאני נותנת את זה לבן אדם ואומרת לו, לך הביתה ותהנה מזה, אלא זה הכל נעשה בסטינג טיפולי מאוד מפוקח, כי חשוב להגיד שהחומרים האלה יכולות להיות להם גם השפעות שליליות, כמובן.
בדרך כלל אני משער שההשפעות הן שליליות, לא?
לא, לא, דווקא לא. קודם כל אני אגיד שמבחינת הפרופיל בטיחות שלהם, יש שם כבר מספיק מחקר שמראה שהחומרים האלה, שוב, במינון המתאים, הם בטוחים לשימוש, בדרך כלל אין להם השפעות.
כי מדברים על זה שבתדירות גבוהה וכולי, שימוש בחומרים כאלה עשוי לפגוע, אבל שוב, כמו שאת אומרת.
כן, אבל זה לא, זה בדרך כלל לא חומרים שיש להם פוטנציאל התמכרות, זה לא חומרים שאנשים, זה לא כמו קוקאין או הירואין, שאתה ממש נכנס למעגל הזה, שאתה חייב כל הזמן להשתמש, והם כנראה די בטוחים לשימוש, שוב, עם כל מיני הסתייגויות, אבל הם הרבה פחות מסוכנים ממה שנוהגים לחשוב.
אז השורה התחתונה היא שהחומרים האלה מאפשרים לנו לחוות שוב את אותן חוויות או להיפגש עם זיכרונות בצורה קצת אחרת.
להיפגש עם זיכרונות בצורה קצת אחרת, וזה בעצם מאפשר לעשות איזשהו עיבוד מחדש של החוויה הטראומטית, וקצת לנטרל את המטען השלילי שלה. ואני אגיד ההשפעות הן לטווח רחוק, זאת אומרת יש היום כבר מחקרים מאוד רציניים שמראים שבן אדם שעובר את הטיפול הזה, גם חצי שנה אחרי זה ושנה אחרי זה ושנתיים אחרי זה, האפקטים המיטיבית עדיין שם, והרבה יותר חזקים מהתרופות הסטנדרטיות. זאת אומרת, הפוטנציאל הטיפולי של החומרים האלה הוא כנראה הרבה יותר חזק מהכדורים הפסיכיאטריים שאנחנו משתמשים בהם היום.
טוב, אז אם נחלץ כותרת מוגזמת מהשיחה הזו, בקרוב אקסטזי שייתן לנו רופא המשפחה.
כנראה שלא, אבל
ברור שלא, אוקיי. אבל תודה לך על השיחה
הזאת. לא, אני לא יכולה שיגידו אחרי זה, אתה יודע.
ברור, ברור, ברור. אף אחד לא יגיד, אבל זה באמת מרתק, ההתעסקות בשילוב באמת, בין החומרים המסקרנים האלה באופן טבעי, לבין פסיכיאטריה וכל עניין הנפש, זה באמת מסקרן.
נכון, ואני אגיד, אתה יודע, זה דברים, אנשים הרי משתמשים בחומרים האלה אלפי שנים, זה לא משהו חדש.
כן.
כמו שאמרתי, אנחנו בעצם מגלים מחדש דברים שפעם כבר ידענו.
טוב, זה אכן מרתק. תודה רבה לך, דוקטור נועה בלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה למרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בבקשה.
אנחנו ננצל את 5 הדקות שנותרו כדי לחלוב מדוקטור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עוד סיפורי התנקשויות. אנחנו דיברנו על הניסיונות הכושלים להתנקש בהיטלר. להבדיל, שוב, אנחנו מדברים על מקרים, מה שמחבר ביניהם זה רק ההתנקשות. לא אומרים שום דבר על המנהיג עצמו, כי אנחנו באמת מדברים על רצח רבין וניסיונות התנקשות וכו' במנהיגים אחרים בחיפה אחת, אבל זה ברור שהחוט היחיד שמקשר פה, זה שיהיה ברור כמובן, זה העניין ההתנקשותי. דיברנו על גנדי כאן בארץ, רחבעם זאבי, דיברנו על אותו פלג שהזכרת, החששאים, אני אלמד לומר את המילה הזאת, מה שמם?
חששאין.
חששאין. שלימדת אותנו שהשם אססנס, נכון? המילה אססנס נגזרה מהם, וגם דיברנו על לינקולן, על גנדי ההודי לא דיברנו עדיין.
עדיין לא, ואפשר.
בוא תזכיר לנו מה הסיפור שם ונסיים את התוכנית.
מהטמה גנדי, מוהנדס גנדי, אבי הלאומיות ההודית המודרנית, אחרי עצמאות הודו, הוא בלית ברירה הסכים, הוא ומפלגת הקונגרס, שהוא היה המנהיג הסמלי שלה, הסכימו לחלוקה בין הודו לבין פקיסטן. והעמדה שלו נתפסה, בצדק, כעמדה מאוד פייסנית כלפי המוסלמים.
כן.
הימין הלאומני ההינדי מאוד מאוד לא אהב את זה, ובתחילת 1948, בינואר 1948, כשהוא הנחה תפילה משותפת הינדית מוסלמית, מתנקש, ירה בו כמה כדורים ורצח אותו, מתנקש הינדי קיצוני. אבל זו דוגמה מובהקת להתנקשות שמשיגה את המטרה ההפוכה בדיוק. למעשה ההתנקשות הזאת חיסלה את הימין ההינדי ככוח פוליטי למשך עשרות שנים. כי הוא היה פופולרי עדיין בחלקים רבים באוכלוסייה, וההתנקשות בו הפכה אותו ליותר פופולרי באופן אירוני.
וואו, אז באמת בוא נחזור לשאלה שאיתה התחלנו, ואז תוך כדי השעתיים האלה ניסינו באמת לבדוק את התיאוריה שלך. האם התנקשות פוליטית משיגה את המטרה? אמרת שהיא לא משיגה בהכרח את המטרה, אלא משנה את ההיסטוריה. זו השורה התחתונה.
בעיקר אם האדם שהם מתנקשים בו הוא אדם שיש לו חשיבות מעבר לרמה הסמלית.
אז אוקיי, אז שזו עוד נקודה מעניינת שהזכרת, באמת, אנחנו דיברנו גם על פונקציונרים, על מנהיג שהוא מנהיג משמש כבעל תפקיד, אבל יש אנשים שיש להם ערך מוסף, והערך המוסף הזה הוא זה שקשה להחליף אותו.
בדיוק, ולפעמים דווקא שמתנקשים במנהיג שהוא לא יעיל, אבל קשה מאוד להיפטר ממנו.
כן.
דווקא זה מאוד נוח לאנשים שמתחתיו, כמובן לתלות את המתנקש, אבל אז להתחיל להיפטר...
אבל המערכת פועלת פתאום.
כן, כן. אוקיי. זה, אני רוצה לצטט משהו שאמר לי מישהו שעסק בייצור ביטחוני בארץ כלשהי,
כן.
שאם יתנקשו בממונים עליי, כנראה שזה יהפוך את הייצור ליותר יעיל ולא ההפך.
אתה אומר שיש יתרונות לפעמים.
אני לא תשמע את זה ממני.
אם כן, יש לנו כותרת, דוקטור דני אורבך, לא, כמובן שלא. טוב, אני מודה לך על שעתיים מרתקות, תודה רבה שהגעת אלינו, הישר מיפן, דוקטור דני אורבך, אז שוב תודה לך, ותודה רבה לעורך המשדר, רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום החדש של כאן, וגם בספוטיפיי, סוף שבוע נעים, שנה טובה, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון, תוכניות חדשות, תודה לך שהיית איתן, תודה.
תודה רבה.